Чарасы Гальчу, Штаха, אולי כדאי שתיקחו תנכים מגילת אסתר, כן. ספר שמות. בספר שמות יש את המגילה. הנה יש פה. אבל האמת שהמגילה היא דבר שהוא מאוד מאוד אקטואלי. בכל עת משבר המגילה באה לענות להרבה מאוד שאלות שהן חוזרות בימים ההם בזמן הזה, ככה אנחנו אומרים בנוסח של התפילה, גם של חנוכה וגם של פורים. יש התחדשות של המאורעות תמיד מבחינה מסוימת, וכשאנחנו לומדים את המגילה, שאם היא נכתבה בתוך התנ"ך, אז ודאי שהלימוד שלה הוא לדורות. אז זה לא רק עניין חינוכי לילדים, כפי שהיה כתוב בדף. אפשר לקחת את המגילה ולעשות ממנה אוצרות, אוצרות של לקח חינוכי לילדים, זה ודאי. אבל יש גם כלפי האנשים המבוגרים את הלימוד הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. מהרגע הראשון שאנחנו פותחים במגילה, ויהי זה לשון צער. אנחנו נמצאים בעומק הצער של הגלות. וכשהבעל קורא את המגילה, תוך 40 דקות הוא גומר את זה. אבל כל הסיפור הזה ארך עשור שנים. זה צריך להבין. ואם אנחנו ניקח את הדברים בצורה שבאמת רוצים להפנים את הסיפור, אז צריכים כל פעם להתבונן מה עבר על היהודים בתקופה הזאת. זה לא דבר פשוט. וכמה שנעמיק יותר, כמה שאנחנו נבין, כמה עומק הגלות, כמה עומק הצער וכמה גודל המצוקה הייתה. הגודל הזה הוא למעשה הסיפור של עם ישראל בגלות. אז ויהי זה לשון צער. בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש. אומרים חז"ל, אחשוורוש הוא רשע מתחילתו ועד סופו. תדע לך, כל הסיפור הזה, אם אתה מספר אותו לילדים, אז תמיד הילדים כבר רואים את הסוף. הסוף שזה הישועה והשמחה והמשלוח מנות והריקודים וההודיה. אבל מה הביא אותנו מעומק הצער הזה לישועה הגדולה? זה לא אחשוורוש. האלשיך הקדוש כותב ועושה חשבון והוא נותן עשר סיבות שלא נחשוב לרגע אחד שאחשוורוש היה לו משהו להקל על היהודים. הוא רוצה להראות שיותר חמור מבחינת האישיות שלו, מבחינת הגישה שלו, יותר חמור אחשוורוש ליהודים ממה שהמן עצמו. ואם לא, אז לפחות שווה. בואו נראה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה כל הסיפור של פרק א' מסתובב לסביב, מסביב לבית המקדש. אנחנו אחרי חורבן הבית. אנחנו קרובים ל-70 שנה לאחר חורבן הבית. הגמרא במסכת מגילה אומרת שכל השליטים האלה, בלשצר וקורש ואחשוורוש, עושים חשבונות. והם עושים חשבונות כדי לדעת מתי ה-70 שנה של הגלות מסתיימים, ואם הם מסתיימים ועם ישראל לא חזר לארצו, זה סימן שלא חוזרים לארצם. ועכשיו כל הסיפור, כל פתיחת הסיפור, כל הפרק א', למעשה מסביב לחורבן ולייאוש של האומה כלפי חזרתנו לארץ ישראל. הייאוש מן הגאולה. זה המשמעות של הפתיחה של קריאת המגילה. כל המגילה היא תחת הכותרת שהאם אנחנו מתייאשים מן הגאולה או לא. ואלה שלא מתייאשים מן הגאולה, מאיפה הם מוצאים את האוצרות של האמונה שמביאים, כן, את אותם אוצרות לידי תעצומות נפש לצאת מן הגלות, לפחות במימד הנפשי, ומתוך כך להתגבר ולהגיע לישועה שכתוב פה. לכן, דבר ראשון, הפרק א' מתאר לנו בכל העומק את הצער של הגלות. יש את הבלבול של הגלות, יש את השכיחה של הגלות. עם ישראל, כאשר הוא בגלות, אין לו את ארץ ישראל. הוא לא יונק מן הטבעיות שלו. הוא הופך להיות לא עם, מפורד, קהילות קהילות, כל אחד מתחת לצרות ולאיום ולחוסר הטבעיות. וגם כן, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אז ממילא הבריאות הנפשית של היהודי הולכת ופוחתת, וממילא ההרגשה שלו הופכת להיות יותר ויותר מצומצמת וקטנונית, ומתוך כך מתפתחות הרבה מאוד תופעות שליליות מאוד. פה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ו-100 יום. מה עושה אחשוורוש פה? אחשוורוש רוצה לעשות משתה. הוא אחרי 3 שנים למולכו. אומרים לנו שהיו לו 240 מדינות תחת לשליטתו. ירדו לו 113 מדינות. ממה? מזה שהוא הפסיק את בניין בית המקדש. הוא שם את ידו, הרי קורש נתן את האפשרות לבנות, ככה כתוב בספר עזרא, ואחשוורוש נראה מזה, זה ושתי והמן שיעשו שהוא יעצור את בניין בית המקדש. והעצירה הזאת הוא מאבד 113 מדינות. מה נשאר לו? 127 מדינות. אחרי שהוא ייצב את הממלכה, הוא עושה את המשתה הזה. אבל תוך כדי הוא עושה את החישוב של הקץ, ומה הוא מגלה? שלכאורה הוא טועה, אבל הוא חושב ש-70 שנה עברו, והוא חוגג את זה. אז מה, איך הוא חוגג את זה? אומרת המגילה, בהראותו, הוא רוצה להראות את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. יש 6 תוארים פה. 6 תוארים, כל יום ויום הוא רוצה להראות את כל הביטויים האלה. אז מה הוא עושה? הוא מוציא את כלי המקדש. יש במקדש, פה חז"ל עושים לנו את החשבון, כל אוצר זה 5 כלים. יש פה שישה אוצרות. אוצר זה חמישה כלים במינימום. יש פה שישה אוצרות. כי יש שישה ביטויים. והראותו, נכון? עושר, כבוד, מלכותו, את יקר, תפארת, גדולתו. שישה תוארים. זה 30. 30 כפול 180, זה 5,000, זה 400 כלים. כל יום הוא יראה 30 כלים מבית המקדש. הוא יעשה חלון ראווה, וכולם יבואו ויראו את המפלה של היהודים. את הייאוש מהגיע, אבל יותר חמור מזה. אחרי שהוא עושה את המשתה לכל מלכי וצרי מדי ופרס, מה הוא עושה? הוא מארגן משתה ליהודים. מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה כדי להראות שעם ישראל מתייאש מן הגאולה. זה דבר נורא והיום. המשתה זה מה שמחייב אותנו. שתבינו, המשתה הוא זה שגרם שיהיה גזר דין מוות על כל היהודים, חלילה. על שונאיהם שלהם, כן, כמו שאומרים בגמרא, שלשון סגי נאור. אז למי גדול ועד קטן, משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך, חור, כרפס, תחילת, אחוז וחבלי רבוץ וכו'. ופה אנחנו, אם כן, ברשעות הזאת, של החשברוש שעושה את הכל מתוחכם, כן? תחת ההצעה של ושתי ושל המן. עוד לא שמענו על המן, אבל הנה, גם ושתי המלכה, גם, אומרים לנו חז"ל, כל פעם שכתוב גם זה בא לרבות. מה בא לרבות? שגם היא, כן? היא עושה משתה באותו האופן שהחשברוש עושה. כי היא זו שהיא מזימה את הדבר, יחד עם החשברוש והמן. אז אם כן, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך החשברוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן, בזתה חרבונה וגתה ואבגתה, זיתר וחר כעס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך חשברוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך חתר. פה הקדוש ברוך הוא סוגר עניין. סוגר מעגל עם מלכות נבוכד נצר, עם מלכות בבל. בבל פה, השריד של מלכות בבל זה ושתי. מכאן אנחנו מתחילים את העניין של החינוך, אל תדאג. ושתי פה היא אישה רשעה. היא מתוחכמת. מה היא יודעת? היא יודעת שאם בני ישראל ישמרו את השבת, אז שתי שבתות שבני ישראל שומרים את השבת, יש להם הבטחה של הקדוש ברוך הוא גואלן. מה היא עושה? היא חז"ל עושים חשבון ארוך מאוד, יש מה זה חז"ל. המפרשים עושים חשבון על פי כל מיני מדרשים שלמעשה ושתי היא גרמה לחילול שבת של 127 שבתות. ושתי היא עושה שהיא מעבידה את הבחורות ישראל, היא לוקחת בחורות ישראל, היא נותנת להם תפקידים לא צנועים בארמון שלה, בארמון הנשים, והיא גם מחייבת אותם לעשות מלאכות שבת. וככה היא מבטיחה לעצמה שלא יהיה בניין ותקנית. מלבד זה, היא גם אומרת לאחשוורוש להפסיק. מה שאבותיי החריבו, נבוכדנצר זה הסבא שלה, כן? אתה תיתן עכשיו יד לבניינו? מה פתאום? אז הוא מפסיק את הדבר הזה. אז ושתי, כיוון שבצורה לא צנועה השתמשה בבנות ישראל, ובשבת היא גרמה לחילול שבת, והיא כמובן הפסיקה את בניין בית המקדש, אז היא תמות בשבת, וגם בצורה לא צנועה, כפי שכתוב, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא סוגר עניין עם הרשעים. הקדוש אין... לא מקיפים על חילול השם. כל מי שמחלל שם שמיים בצורה נוראה, הקדוש ברוך הוא פורע לו את החוק שלו. אז גם ושתי על מלכה עשתה משתי נשים בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש, ביום השביעי כתוב לב המלך ויין. אז הוושתי הזאת היא אישה מאוד 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 גאוותנית. אנחנו נעשה, אם אנחנו רוצים לחנך את הבנות שלנו, כיצד נעשה? אנחנו נראה את ושתי, לא בכיעור הגדול, אבל אנחנו נראה בכל זאת מה זה ושתי. ושתי אישה רשעה, לא צנועה בכלל, גורמת לחילול הקודש. כל החיים שלה זה חיי הבל. היא בתוך המלכות, היא בתוך הזהב, ובתוך הכסף, ובתוך כל זה, מה היא מוצאת לנכון? רק, כן, להוציא את השנאה שלה. אין שום אהבה, אין שום דבר של טוב באישה הזאת. כנגד זה אנחנו נראה את אסתר, כמה האישיות שלה היא עולה מדרגות על המלכה הראשונה של מלכות בבל ומדי ופרס, כן? אז אומרת לנו המגילה, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו וערבו, ויאמר המלך לחכמים יודע עתים. ואז אנחנו מגיעים לכך שושתי נהרגת. זה שהיא נהרגת, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. מקדים תרופה למכה. לפני שתתחיל הצרה להתגלגל לכל העומק שלה, הקדוש ברוך הוא כבר מפנה מקום למלכות אסתר. זה דבר שצריך להראות לילדים באופן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בני ישראל, הם היו בשפלות גדולה מאוד. בני ישראל, הם נמצאים בגלות, כפי שהסברתי, הם לא לומדים תורה. וגם אם הם לומדים תורה, זה תורה אחרת. וגם הם עסוקים בהרבה דברים. ומתוך כך הם מתנתקים, הם שוכחים את ירושלים. ולאט לאט מה קורה? קורה שהניתוק הזה גורם להתנקרות הלב. וזה גורם לכך שיסכימו לבוא למשתה. ויוכלו, כן, להסכים בכלל להגיע אל המשתה הזה. אי אפשר לא לספר לילדים את מצבם של ישראל כדי להסביר להם שהם אכלו ושתו במשתה שיש עליו את כלי המקדש. לכן מאוד מאוד חשוב להראות את שפלות הגלות כדי להודות אחר כך, לבנות את ההודיה שאנחנו חוזרים לארצנו. זה דבר שצריך להיבנות בצורה נכונה. זה ברור? אז פה ושתי נהרגת. ועכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שמתחילים לחפש את המלכה. עכשיו אני שואל אתכם, איך אנחנו מחנכים היום במדינת ישראל את הילדות? אני אומר לילדה, את יכולה להיות מלכה. מה היא מדמיינת? היא מדמיינת את הניצוצים, את הניצוצות ואת הזהב ואת החסד ואת השמלות ואת אין גבול לכל דבר. מה שהיא רוצה היא מבקשת, ומה שהיא מבקשת היא מקבלת. נכון? ככה היום. למה? כי אנחנו מגדלים את הילדים שלנו על הסיפורים של סינדרלה. נכון? זה בעיה עמוקה מאוד. זה בעיה עמוקה מאוד מאוד מאוד. אם אנחנו מספרים לילדה שלנו שהיא אסתר המלכה, מה היא מתארת לעצמה? מתארת לעצמה איזה סמלה יפה וכולה זהב וכולה ניצוצות, ניצוצים, והתרבות העודפים והלא ממש, לא לומר ההבל, אבל הלא ממש. נכון? בואו נראה.
האם צריך היום לספר לילדים?
מה? סינדרלה?
לפעמים קלטת, או נכנסים לנקלט.
תראה, אני...
יש להם את הכל כמו שהעולם רוצה להראות את הדברים. ואנחנו באותה סירה.
מה אני אגיד לך? אסתר המלכה, אני לא רוצה להראות לכם את זה בפסוקים, אבל צריך הרבה לימוד בדבר, כיוון שלא באתם לשמוע שיעור עיוני. אני, רק שלא, אני אמרתי ככה, שיש את המשתה. המשתה, בני ישראל באים ושותים, נכון? יש להם כלי זהב, כסף, כרצון, איש ואיש, כל אחד, מה שהוא רוצה הוא מקבל, נכון? מקפידים מאוד מאוד על זה שהיהודים לא יגידו לו. כל מה שאתה רוצה, אפילו יין כשר אתה רוצה, אתה רוצה תחת החותמת של הבדת, כמו שהיום אומרים לך, תלך ליוגוסלביה, או לצ'קוסלובקיה, או לשוויץ, תלך לשבוע ימים, הכל גלת כושר, אין שום בעיה, יש רק בעיה אחת, שאתה יוצא מארץ ישראל והולך לחוץ על הארץ, שזה בעיה קטנה, אבל היא בסוגריים. זה בערך מה שקורה במשתה הזה. המשתה הזה משכיח אותנו מלשים את ירושלים על ראש שמחתנו. ירושלים ואת המקדש, עבודת השם, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שזה השיא, זה לעשות, כן? לבנות מלכות ולהיות עם אחד בארץ ולהיות עם שהוא כולו של לוויים וכהנים וישראל, כל אחד במקומו, נכון? הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, כל הדבר הזה הוא אומה שלמה שמקדשת שם שמיים. כל העניין הזה זה כבר לא חשוב, אנחנו נמצאים בחוץ על הארץ והכל בסדר. המשתה הזה צריך להראות לילדים מה הבעיות בו. יש המון בזבוז, בל תשחית עצום. את העניין של הכשרות, יש אומרים שאכלו כשר, כמו שאמרתי עכשיו, אבל יש אומרים שאכלו לא כשר. צריך לדבר על הכשרות, כי אנחנו נמצא את כל זה אצל אסתר להפוך, כן? אם אנחנו מדברים על הזלילה, על הגסות הרוח שהיית שם, על חוסר הצניעות, צריך להדגיש לילדים שמה שהגענו למצב הזה זה בגלל שהתנתקנו ממקור החיים שלנו. זה קשה לומר, כשאני מדבר, זה לא ילדים קטנים, יש גם ילדים גדולים, כן? זה למשל, הסוגיה הזאת של לא לאכול כשר, אני מדבר עם הילדים הקטנים גם כן, כן? שצריך, כשאנחנו אוכלים, צריכים להיזהר על הכשרות, ואם בכלל אנחנו אוכלים אצל גויים, אז זה ודאי דבר לא ייתכן, וזה דבר שזה דבר שלא קשר. אבל אם אתה מדבר עם הילדים היותר גדולים, אתה תדבר גם על החוסר צניעות, אתה תדבר גם על הזלילה, וגם לילדים קטנים תוכל לומר, אם יש לך שפע גדול של דברים, ואתה רואה המון אנשים שבאים ואוכלים, אז אתה יכול לא לברך, וזה נקרא זולל. לא לברך זה זולל, זה לא יפה. דרך זה אתה יכול גם להעביר לו מושגים של כיצד מתנהגים וגם של יראת שמיים. האוכל הוא דבר שאו מפיל את האדם או מרומם אותו, כן? אדם יכול להתרומם על ידי האוכל בזה שהוא עושה את שולחנו כמזבח, אבל הוא יכול לעשות כשולחן לזבחי מתים. זה דבר שהוא כידוע דבר חמור מאוד. מתוך כך האדם צריך לשים לב. בבקשה.
בדרך כלל כולם מכירים את הסוף של ההגדה, של מגילת אסתר.
כן.
אז איך מציירים? יש את היהודים, שזה אנחנו, כלומר, יש לנו את ההזדהות האישית עם היהודים,
כן.
נגד הגויים. איך בסוף אנחנו ניצחנו, התפללנו, ניצחנו את הגויים. שהרב אומר, יש יהודים ויש, כלומר, אנחנו היינו רעים
בהתחלה. לא, נכון, אנחנו היינו לא היינו במצב טוב, כי אם אתה לא תאמר כך, אתה מפספס את כל פעולתו של מרדכי. מה מרדכי עשה בכל המגילה? את כל הפעולה של מרדכי ואסתר, אתה הולך לבנות כפי שהמגילה בונה אותה. את המהלך הזה אתה בונה מזה שכיצד מתחולל המהפך. גם לילדים זה מאוד חשוב לראות שהקדוש ברוך הוא בוטח בישראל, כי עם ישראל חוזר בתשובה. איך עם ישראל חוזר בתשובה? איך הוא מתקן את החטא? הוא חטא. אבל עכשיו הוא רוצה לתקן את עצמו. מהרגע שיש את הגזרה, עם ישראל עכשיו יושב לא באבלות, אבל הוא צם ומתפלל, אז אתה מרומם את העבודה, לא רק שזה נס מעת השם, כי השם פה הוא בהסתר טוטלי, אלא המהפך מתחולל מצד זה שעם ישראל עובד, הוא שוקד על תשובתו. וזה הרבה יותר חשוב. כשיגדלו הם יראו, ודאי שכל המהלך הזה, באסתר הקדוש ברוך הוא פעל את הכל. אבל יחד עם זה, העבודה של עם ישראל היא אמיתית. היא חזרה בתשובה באופן אמיתי. האנשים האלה הם נפלו, שבע יפול צדיק וקם. צריך שהילד ידע מזה. מה רע בזה? אתה לא עכשיו צריך להעמיק בכל הרוע שהיה במלכות הזאת, כן? אתה לא צריך לתאר לו בדיוק מה תכננה ושתי, כפי שכתוב במדרשים. אתה לא צריך להפגיש את הילד לפני זה, כן? אבל זה אני מסכים איתך. אבל להגיד לו שהדבר הזה הוא רע, לאכול במשתה של הגויים, ועוד עם הכלים של המקדש, כן? כמו שאתה עכשיו יכול להגיד לילד, האם אנחנו יכולים לשתות את החלב, אתה תשתה בכוס קידוש של הבא של שבת ויום טוב? האם זה נורמלי? זה נראה לך? הילד יגיד לך לא. אז תגיד לו, תתאר לעצמך שהכהן הגדול, הכהן הגדול, בגדי כהן גדול, אחשוורוש שם את הבגדי כהן גדול. במשתה הזה הוא רצה לשבת על 3 שנים, זה לקח לו, אומרים המפרשים, לבנות לו כיסא שיהיה דומה לכיסא מלכותו של שלמה המלך. תראה איזה 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 דמוניאק היהודי הגוי הזה, כן? ויש לו את השיגעון של הגדולה. זה דרך המשתה הזה מפיל אותנו. וצריך גם אז, כיוון שאנחנו טיפלנו בוושתי ואנחנו הגענו למשתה, כן? אנחנו מגיעים לכך שאחר הדבלים, כן? המגילה אומרת שאנחנו מתחילים לחפש, אחרי שוושתי נהרגה, אנחנו מתחילים לחפש אישה ש תחליף את המלכה. ואז מה נאמר? נאמר ככה, ונשמע פתגם המלך בפסוק חף פעות הזה פרק א', כן? אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם מגדול ועד קטן, ואיתיו הדבר בעיני המלך וכו'. ואז בתחילת פרק ב', אחר הדברים האלה, בשוחמת המלך, אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה, את אשר נגזר עליה. אמרו נערי המלך, כן, משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. טוב, אני מדלג על זה שמי זה אחשוורוש מבחינת הגסות שלו, אבל ויפקד המלך פקידים בכל המדינות, ואז מתחילים לחפש. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, והיטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. אז עכשיו מתחילים לחפש את האישה הטובת מראה הזאת, שהיא תהיה המלכה. המגילה עושה הפסק ונכנסת לה למקם לנו את מרדכי ואת אסתר. מי זה מרדכי ומי זה אסתר? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. זהו. פה מרדכי ואסתר מתמקמים. מי זה מרדכי? מרדכי הוא איש שבא מירושלים. הוא איש שיושב בלשכת הגזית. הוא מאנשי הכנסת הגדולה. הוא אחד מגדולי ישראל. להיות מאנשי כנסת הגדולה היה צריך לדעת את כל התורה כולה, ו-70 לשון ועוד הרבה דברים, הרבה מעלות. הוא אחד מגדולי ישראל. הוא אדם שבמקום הזה הוא מרביץ תורה. איך הוא קנה תורה? אז אני צריך לתאר לילדים מהי השקידה של האדם הזה להגיע למעמדו. נכון? מה זה להיות אדם כזה שהוא יושב בלשכת הגזית, שכל התורה כולה, וזה חשוב לי. למה זה חשוב לי? אני אפרט את זה הרבה. מדוע? כי לאחר מכן, שימו לב, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה וכו', והיא אומנת הדסה. הוא לקח את הדסה. מי זאת הדסה? זו אסתר. אומרים חכמים, ההדס זה כינוי לצדיקים. אסתר היא אישה צדקת. אבל לפני זה, כן, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. אומרת הגמרא, שמכאן אנחנו מדייקים, שכשהיא נולדה, האבא שלה היה כבר מת, ואימא שלה מתה כאשר היא נולדה. כלומר שאסתר לא הכירה את ההורים שלה. מי זה שמטפל בה? מרדכי. מרדכי הוא מגדל את אסתר. זה מאוד חשוב. הוא מגדל את אסתר, הוא קודם כל אדם מאוד עסוק. תארו לעצמכם אחד מגדולי ישראל, כמו הרב הראשי לישראל, תכפילו את זה בכמה, כן? ואתם תגיעו אולי אולי למה שעסוק מרדכי. והוא לוקח את הזמן להיות אומן את הדסה. הוא מגדל את הילדה, את התינוקת הזאת. והיא הולכת וגדלה. ואני מתאר לעצמי שכאשר יש המון 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 אנשים שמתקהלים כדי שישמעו שיעור מפי הרב מרדכי, כן? אז מה יוצא? יוצא שלפעמים הדסה באה וקוראת לו, אז הוא מפסיק את השיעור. והוא הולך ולוקח אותה ודואג לה ועושה, ואני מתאר את זה באופן שזה כמעט ודאי היה אמיתי, כי הוא האבא שלה, וכתוב שיתומים דמעתן מצויה, אוי ואבוי שחלילה היא תיפגע או תבכה, או הוא צריך להיות כל הזמן ביד על הדופק בעניין הזה. אז הטוב של מרדכי בא לידי ביטוי בצורה מאוד גדולה, כן? כמה הוא משקיע, עד כדי שבסופו של דבר היא תהיה גם לאשתו, מה שכתוב לבת חכמים דורשים לבת לבית, כן? אבל זה אנחנו נראה יותר מאוחר. אבל בינתיים, איפה אסתר התחנכה? איפה קיבלה את הערכים שלה אסתר? היא קיבלה את הערכים אצל מרדכי, בבית של אחד מגדולי גדולי גדולי ישראל. כל המושגים שלה הם לגמרי אחרת מסינדרלה. זה ברור. היא יונקת מהתרבות הישראלית במקור השורש. כן? לא רק סתם שורש, אלא מקור השורשיות של התרבות הישראלית בבית שכזה היא לומדת והיא מתחנכת. ואז היא הופכת להיות, קודם כל, כן? היתומים והאלמנות, הם אנשים עם לב נתקע. הם אנשים עם לב שהוא נכנע. אז היא מכניעה את ליבה לאבינו שבשמיים. היא הדסה כבר על התכונות הראשוניות שלה, כיוון שבהיותה יתומה. אבל הצניעות שלה, אנחנו ננתח את זה. בדרך כל הפרק ב' וג', אנחנו ניפגש עם הצניעות המופלאה של אסתר. הטוב שלה. אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה. אסתר, ברגע שהיא נכנסת לארמון, הרי בפני מי יש לה נערות ויש לה סריסים. מי זה כל אלה שמסתובבים מסביב לה? אומללים. על כל, אם אתה עבד בשדה ואתה עושה איזה חריש ולא בדיוק אתה עשית את החריש כמו שצריך, אתה תקבל מכות, אבל לא יארגו אותך. אבל בארמון על כל דבר קטן עלולים להרוג אותך. הם אנשים אומללים מאוד, הם אנשים שחייהם מרורים. היא דואגת לכל אחד, היא מדברת אחרת מכל אחד. היא כבר לא כמו כל הבחורות שמגיעות לארמון וחולבות את כל מה שהן יכולות לחלוב. הרי בסדר, אנחנו נשאר פה כל חיינו, אבל אנחנו עכשיו נחיה את החיים שכל הזמן חינכו אותנו על, 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 על המושגים של מה זה מלכה, או מה זה אישה שהייתה יכולה להיות מלכה. לאסתר יש לה בראש משהו אחר לגמרי. יש לה מושגים, ציפיות, שאיפות, חלומות, שיח אחר לגמרי. לכן היא מוצאת חן בעיני כל רואיה. צריך לבנות את האישיות של אסתר פה על ידי זה שכמו שנאמר בתורה בספר בראשית, שדבורה הייתה מנקת רבקה, והתורה מתארת איפה דבורה, כן, נתמנה, ותיקבר, כן, דבורה מנקת רבקה וכו'. נכון? למה התורה מעריכה בדבר? מה אתם חושבים? מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה. רבקה גדלה בבית של רשעים. נכון או לא? איך אנחנו מקבלים אישיות כמו רבקה? איך אתה מקבל את תוצר כזה? מופלא שבמופלאים. אישה מיוחדת במינה. מאיפה היא ינקה את כל המידות הטובות הללו? מדבורה. דבורה היא זו שחינכה אותה, שגידלה אותה, שהעניקה לה את כל השורש הזה הטוב, הטוב והאמונה והחסד והרחמים והגמילות חסדים והביישנות והצניעות, את כל המעלות שלרבקה יש בצורה מופלאה. את דבורה, לכן התורה מכבדת את דבורה, היא מחלקת לה כבוד. אז פה כשאנחנו יודעים מי זאת אסתר, איפה היא גדלה, באיזה בית היא גדלה, אז זה כבר משנה את כל התמונה. זה ברור? אז איש יהודי אשר היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, אומרים חז"ל, בן יאיר, כן, בן שמעי בן קיש. יאיר האיר את עיניהם של ישראל. בן שמעי, שהקדוש ברוך הוא שומע לתפילותיו. בן קיש, כאשר הוא מקיש על שערי רחמים, שומעים לו ופותחים לו את שערי השמיים. כן? ככה דורשים חז"ל פה בגמרא. איש ימיני, אדם שהוא יהודי יחידי, אשר הוגלה מירושלים, זה גם, הוא השורש שלו בא מירושלים, הוא בלשכת הגזית, היא אומנת את הדסה, היא אסתר בת דודו. והנערה יפת תואר וטובת מראה, אז אם היא יפת תואר וטובת מראה, היא יכולה לאפשר לעצמה הרבה מאוד. היא לא אישה כזאת. וגם לאלה שאומרים שהייתה ירק רוקת, כן? כלומר, לא הייתה כל כך יפה, אז אומרים לנו שחוט של חסד היה משוך עליה. מה זה החוט של חסד? בלי לחפש בקבלה. מה זה החוט של חסד? זה הטוב הזה שהיא קיבלה מהבית היהודי של מרדכי היהודי. זה ברור. והיא וישמע דבר דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות לשושן הבירה. אז עכשיו היא נמצאת עכשיו במקום שכל הנשים נמצאות שישה חודשים, כן? ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהלת, כן? תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. אומרת הגמרא, שבע הנערות הללו, היא הייתה צריכה אותם בשביל שכל יום ויום אחת הייתה משרתת אותם. בשביל מה? בשביל שלא תאבד את החשבון של השבת. כדי שכל יום השביעי, אותה נערה הייתה מגיעה, ואז היא ידעה שזה שבת, והייתה מדקדקת על השבת. וגם, ממשיכה המגילה ואומרת, כן, וישניה, מה זה וישניה? היא הייתה אוכלת בכשרות, ואת נערותיה לטוב בית הנשים. היא דקדקה מאוד בהלכה, גם על השבת, ולא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. עכשיו, מרדכי, בכל יום ויום מרדכי מתהלך, זה פסוק י' א', ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אומרים חז"ל, מרדכי כל יום ויום הולך. אומרים לנו, אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה דאגת לנפש אחת מישראל בכל יום ויום, חייך שאתה תזכה להציל אומה שלמה. ככה אומרים חז"ל. ולכן, ויהי מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה? ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ, היות לה כדת הנשים 12 חודש. אז אנחנו נכנסים עכשיו לפרק שאני גם שכחתי לומר לכם, אבל בתחילת פרק א', כלים מכלים שונים, האשכנזים קוראים את זה במגילת, בניגון של מגילות איכה. כן? למה? מכלים כלים שונים. אז אם אתה יהודי שיש לך לב, אתה לא יכול לא להתפרץ בבכי. אז יש גם פה עניין שאתה לא יכול לא להתפרץ בבכי, כאשר אתה רואה שאסתר, הרי אסתר הסתתרה עד שתפסו אותה, ותלקח אסתר נאמר, כן? היא נלקחת באונס, היא לא הולכת. שאר הבנות נאמר עליהם, כן? איפה זה נאמר? נאמר בשאר... ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות להקדת הנשים 12 חודש, כן ימלאו ימי מרוקיהם 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבצמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה, בפסוק י' ג', כן? ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר היא נתן לה, את כל אשר תאמר היא נתן לה, לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. אבל כנגד זה, כן? כנגד זה, תסתכלו בבקשה בפסוק ט"ו, ובהגיע תור אסתר, בת אביחיל. המגילה קודם כל חוזרת על כל הייחוס שלה, כדי להראות לנו שהדבר הזה הוא, כן? פגיעה בייחוס היהודייה. כן? ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. אתם רואים? היא לא מבקשת דבר. כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל עיניך, ותלקח אסתר, היא לא באה. כי לקח אסתר אל המלך אחשוורוש. קודם כל, עד שתפסו אותה, הסתתרה במשך חודשים, אפילו אולי שנים. היא, כפי שאמרתי, היא לא מדמיינת לעצמה את מה ששאר הילדות. אבל פה ותלקח אסתר בכוח, כן? אל בית מלכותו וראשו, אז ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, ויאהב המלך את אסתר וכו'. אז מתוך כך, המסירות נפש הגדולה עכשיו של... גם יש פה אולי לפני זה איזה מושג שצריך להגיד לילדים. אסתר לא מבקשת דבר, אבל לא רק שהיא לא מבקשת דבר, היא צנועה, אבל היא מלאה ענווה. אני שואל את הילד, תגיד לי, אם אתה, מישהו בא ואמר לך איזה סוד, והסוד הזה אתה יכול בו על ידו, אתה יכול להציל את המלך, מה אתה תגיד? תגיד למלך, אני, נכון? אבל תראו פה, בימים ההם, בפסוק חף הלב, בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצב בגתן ותרש, שני פריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. סתם אדם, מה היה אומר? היה אומר למלך, ומסתפק בכך. מכאן חכמים אמרו שכל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. כי פה אסתר, בזה שהיא אומרת שמרדכי הוא המציל את חייו של המלך, הדבר הזה ייכתב בספרים, ולאחר מכן יחולל את כל המהפך שנהפוך הוא, כאשר נדדה שנת המלך. פה הענוותנות של אסתר המלכה, כן? מצד שני גם כן. אז זה הישרות שלה, זה גם אבל גם אפשר לומר לילדים, תגידו לי, איפה אתם רואים שהקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה כבר? הם חייבים לבוא ולומר לנו על הסיפור של שר המשקים ושר האופים. ששר המשקים ושר האופים, איך הגיעו לידי חטאם? כדי להציל ולהוציא את יוסף ולתת לו את האפשרות להגיע לגדולה. הקדוש ברוך הוא לפעמים, כן, משתמש באנשים כאלה על מנת להביא לגדולה את קדושיו, את נאמניו. אז אומרת המגילה, ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ואת אומרת אסתר המלך בשם מרדכי. ואנחנו ממשיכים, ו מרדכי אומר, עכשיו הגבורה של מרדכי. אנחנו נמצאים עכשיו בפני המן. אחר הדברים האלה, בתחילת פרק ג', הופעת המן. כן? גידל המלך אחשוורוש את המן בין המדתה הגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. לכל עבדי המלך אשר בשעב. ואז מה נאמר? והיא כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן מראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. מרדכי לא משתחווה, ואומר להם שהוא יהודי. מה עושה מרדכי עכשיו? קודם כל, הוא מראה גבורה. הוא מראה ביטחון בשם. הוא יחידי, אמנם אחרי המשתה והמפלה הגדולה, ודאי שיודע מרדכי, הוא גדול באמונה. הוא יודע שאם הדסה, אסתר, עולה למלכות, זה לא לחינם. הוא יודע שחייב להיות משהו שיקרה אחרי המשתה הזה. הוא יודע מה חומרת המשתה. הוא עמד בפתח של האנשים, אמר להם, אל תיכנסו, ייזהרו, זה חטא נורא, זה ייאוש מן הגאולה. הוא הזהיר אותם בכל זאת. השכיחה והגלות עשתה שאנשים נכנסו ושתו ואכלו. אז יודע מרדכי שיבוא את הפיראון. הנה, הוא הגיע. מה עושה מרדכי עכשיו? הוא מבין שהמלכה אסתר נמצאת, הוא אומר לה, אל תגידי לא את עמך ולא את מולדתך. ומצד שני, הוא פה לא משתחווה לאמן, ותארו לעצמכם, זה שער הארמון. שם כל הטלוויזיות וכל העיתונות, וכל אחרי כמה ימים שהוא לא משתחווה, זה עושה גלים הדבר הזה. זה לא דבר שנשאר בסמטאות. זה דבר שעושה גלים, וכל העולם כולו יודע שיש יהודי אחד שלא משתחווה לגדול המושלים. ובזה הוא מראה את האמונה בשם ואת הביטחון בשם, והוא מתחיל להרים את קרנם של ישראל. בד בבד מה עושה מרדכי? מרדכי מתחיל ללמד תורה ליהודים. הוא מתחיל ללמד אותם תורה, הוא מלמד אותם למשל מצוות העומר. כן, אומרים חז"ל במדרש, מצוות העומר זה התשוקה לארץ ישראל, זה מצוות התלויות בארץ. בזה שאתה עסוק במצוות התלויות בארץ, אתה משתוקק לחזור לארץ ישראל כדי לקיימם. מרדכי עושה סדרת חינוך לעם ישראל בזה שהוא מראה להם את הכיוון. את כל זה אנחנו לא נוכל לפתח, כי אנחנו רק הגענו ל... מה עושים? אנחנו נשאר עוד 4 דקות, אז זה, וירא המן כי אין מרדכי קורע, הוא משתחווה לו וימלא המן שמחה. אז הוא מתחיל, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורז בין העמים. טוב, פה זה כל זה המגילה, זה ודאי לא בגלל מרדכי שהמן מחליט להחריט את כל עם ישראל, אלא אם לא היה מרדכי, הייתה סיבה אחרת, תמיד ככה, זה ברור. אבל בכל מקרה נכתבים המכתבים בסוד גדול ונשלחים לכל ראשי המדינות, והאיגרות השניות, מה הן אומרות? הן אומרות לכל העם כולו, איקון ליום הזה. זה מה שהיה צריך להיות, כן? עכשיו, יש 11 חודש משילוח האיגרות עד ביצוע המזימה של הריגת היהודים. מחודש עד, ניסן עד אדר, כן? זה היה כל זה בחודש ניסן. אז אומרת לנו המגילה, ונשלחת לפרים ביד הרצין אל כל המדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביות אחד. לאחר מכן, אני מדלג על הרבה ומגיע לפרק ד', נאמר שם, את הפעולה של אסתר המלכה. כן? המסירות הנפש של אסתר המלכה. קודם כל, בתחילת פרק ד' נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. זה אליהו הנביא, אומרים לנו חז"ל, שעוד יהיו לו. לא ברור בדיוק אם זה רוח הקודש או אליהו הנביא, מתוך חלום בא ואמר לו את כל מה שהמזימה בפרטי פרטים של התוכנית. אבל מרדכי מיד נכנס למצב שהוא מתחיל להפציר על בני ישראל להתחיל לחזור בתשובה, להתפלל וללמוד תורה ולהתכנס ולעשות. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה, כפי שאמרתי, על ידי קודם כל להעלות את תשוקתה של ארץ ישראל בליבם של היהודים, ואת המקדש. מצוות העומר זה מצווה שהיא כרוכה למקדש, נכון? אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד, הוא גם עושה סדרת חינוך לילדים, כי הרי נאמר במדרש שהוא לא רק הרביץ תורה לגדלים, אלא היה מלמד את הילדים את מדחת העומר, את כל הפרטי פרטים של ההלכה הזאת. ומתוך כך הוא לא מזניח את התשוקה ואת האחיבה של ארץ ישראל מליבם של הילדים, כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, כן? אין עוד דומה הבל פיהם שלא חטא לעומת אלה שכן. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ואז הוא מודיע לאסתר. ואז המסירות נפש הגדולה, כן? אומרת המגילה, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר, אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד, אשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב, והיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי דברי אסתר. אז אסתר אחר כך שמקבלת את תשובתו של מרדכי, כן, עד ועד ובית אביך תובדו, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. פה צריך גם מה תושיע, לך כנוס את היהודים הנמצאים בשושן הבירה. ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. שוב פעם, פה העניין של הגדולה של אסתר. המסירות הנפש שבאה מצד אהבת עם ישראל, והאהבה הגדולה שהיא לא לוקחת בחשבון שהיא יכולה, הרי תבינו, הושטת השרביט זה מבטא את האכזריות של המדינה הזאת. מה זה לא לתת לך שרביט? אדם בא לבקש ממך טובה, אתה לא מושיט לו את השרביט, הורגים אותו. על מה הורגים אותו? על זה שאתה לא רצית לתת את השרביט. למה? בגלל שאתה עצבני עכשיו? בגלל שכואב לך הראש? בגלל שאין לך זמן? בגלל זה הורגים בן אדם? אתם מבינים את האכזריות שהיו בסדרי המלכות? לאדם כזה צריך לבוא ולבקש ממנו דבר? אתה יודע איזה מסירות נפש זה? אז מה אם אתה אסתר המלכה? אבל היום יש לו כאבי שיניים. הוא לא יושיט לה. כמו שהוא עשה לבשתי, כך הוא יעשה לה. ומסירות נפש גדולה מאוד לבוא למלך הזה. צריך לאהוב את עם ישראל בשיא הכוחות ובשיא הבריאות בשביל להתמסר דבר כזה. התלבש אסתר. עצם המעשה הזה גורם שאחרי שלושה ימים של צום, חכמים אומרים, אם זה היה שלושה ימים רצופים של לא שתייה ולא אוכל, כי אומרים שזה סכנה וכל זאת, אז יש אומרים שהם כן שתו בלילה ולא אכלו, אבל שתו בלילה. וכל זאת, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי, נוחר בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו, ובית המלכות נוחר בטח הבית. ואז, אני רק רוצה לקרוא לכם ולסיים עם זה. כיצד קוראים את האסתר היא חכמה? היא אישה חכמה מאוד. היא מחליטה להפיל את המן. המן בשיא הגדלות, והיא אומרת, הוא זה, זה ממוכן, מוכן לפורענות. הוא זה שאמר לאחשוורוש להרוג את ושתי. היה להם גיוטינה, ככה אומרים חזרה, כן? אז הרגו את ושתי על זה שהמלצותיו של ממוכן. עכשיו, מה היא עושה? היא מגיעה בפני אחשוורוש. תארו לעצמכם, אחשוורוש עכשיו רואה את המלכה. מה הוא מבין? שיש משהו מאוד 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 חשוב, שעבורו צריך שאסתר המלכה, כן, תמסור את נפשה, כי הוא יודע מה המשמעות. אם אני לא מושיט לה את השרביט, היא מתה. אז זה דבר שהוא עומד ברומו של עולם בשבילה. אז מה הוא שואל אותה? והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. עכשיו איך קוראים את זה? ותאמר אסתר, ככה צריך לקרוא, אם על המלך. עכשיו תבינו, אחשוורוש בוער לו, הוא רוצה לדעת מה זה הדבר החשוב הזה שכל כך חשוב שהיא מוכנה למסור את נפשה עבורו. אז היא אומרת, אם על המלך, טוב, יבוא. אז הוא כבר אומר, יאללה דברי כבר, נכון? יבוא המלך. אז הוא מתחיל להרגיש טוב, נכון? בשבילי היא ביקשה למסור את הנפש, היא רוצה להזמין אותי. והמן, היום אל המשתה אשר עשיתי לו. איזה מקלחת הוא מקבל? נכון? ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויאמר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, למשתה היין, מה שאלתך ויינתן. אז הוא חושב שעדיין יש איזה משהו שגרם לכך. כן? מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעז. וטען אסתר, מה תאמר? שאלתי ובקשתי. תגידי לי, מה אתה עושה צחוק? שאלתי ובקשתי יש אותו, זה אותו דבר. שאלתי ובקשתי זה אותו דבר. למה את חוזרת? כן? תגידי כבר. אם מצאתי חן בעיני המלך, מצאת חן, דברי כבר. ואם על המלך טוב לתת, אז הוא כבר חושב שהיא תגיד, טוב לתת, סוף סוף היא אומרת מה היא רוצה. טוב לתת את שאלתי, עוד פעם את שאלתי. ולעשות, נו תגידי מה, לעשות את בקשתי, היא עושה ככה. תובבת איתו מסביב ככה. אתם מבינים את המתח של אחשוורוש? הוא איש, היא יודעת את המידות שלו. היא יודעת כמה הוא כעסן, כמה הוא מסוכן, כמה הוא רשע, כמה הוא אין לו סובלנות. כן? היא מותחת את העצבים שלו עד הסוף. לעשות את טוב, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. אז עכשיו עוד פעם, מה היא עשתה? היא הזמינה ליום שני, למשתה שני, את המן. אז פה בוודאי שמתחיל אחשוורוש לומר, מה זה? הם רוצים להרוג אותי. ככה אומרים חז"ל, לכן בלילה ההוא נדדה שדת המלך. אז עכשיו המלך מפחד, הוא אומר אולי המן רוצה להרוג אותי, ואז הוא יהרוג אותי, ואז הוא ייקח את אסתר, והם שניהם יהיו המלך והמלכה, ככה הוא חושב. אז כאשר אנחנו מגיעים למשתה, עוד פעם היא עושה לו את אותו התרגיל, נכון? ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות וישס? בינתיים יש את הסיפור שמרדכי עולה למלכות. פה יש כאלה שאומרים שצריך לאלה להגיד לילדים, אין חוסר צניעות פה. מדוע מרדכי עולה על הסוס? היה יכול לבוא ולומר, עזבו אותי מכל הכבוד הזה, תודה רבה. אני אמרתי למלך כדי להציל את חייו, אני לא רוצה כלום. לא מחפש. אלא מה עושה פה מרדכי? זה מה שהתחלתי לומר. התחלתי לומר שמרדכי יש לו את העניין לבנות את ה, את ה, את ה, את העוצמות הנפשיות של עם ישראל. הוא רוצה שעם ישראל יחזור לו ביטחון עצמי, יחזור לו גבורה, יחזור לו את ה, את ה, את ה, את הגאווה ואת הגבורה ואת הביטחון העצמי שיאפשרו לו לעמוד על נפשו. אז מה עושה מרדכי? הוא מסכים להיות עולה על הסוס של המלך, והמן הולך ולהסתובב ככה בכל העיר, על מנת שכל היהודים, ותבינו, זה בכל העיתונות גם כן הדבר הזה, זה בכל העיתונות. אז היהודים ב-127 מדינות מתחילים להרגיש גאווה, גאווה לאומית. מרדכי, זה מנהיגנו, זה, תראו מה קרה, זה. אז ממילא אי אפשר לבוא ולומר שזה חוסר צניעות או כדומה, אלא דווקא להפך, כדי להרים קרנם של ישראל, זה מה שעושה מרדכי. ואז במשתה השני אפשר להוסיף, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך? את חצי המלכות ותעש, מסכן הזה, כל הזמן חוזר על חצי המלכות, רק שהיא תגיד. וטען אסתר המלכה, ואת אומר, בפרק ז', פסוק י"ג, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן. אז עוד פעם, אתם רואים את הסגנון הזה, הוא כבר הופך להיות היסטרי, הבחור הזה. מה היא רוצה ממני, כן? ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, וחירשתי כי אין הצר שווה בנזק המלך. היומר המלך אחשוורוש ויומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר הוא ליבו לעשות כן? ואז היא אומרת, אומרים חז"ל, היא רצתה לומר, אתה אחשוורוש, יש מלאך שבא ואתה העיר, איש, צר ואויב, כן? טוב, העמידה על נפשם של היהודים, זה צריך להבין. בפשט של רש"י, רש"י מסביר שהמן הוא קנוי, הוא עבד קנוי למרדכי, כי היו שניהם מצביעים, הם היו שניהם גנרלים, והסתבך המן במלחמה, ומרדכי הציל אותו ונתן לו שטר, קנה אותו. השטר עבדות הזה כל הזמן מרדכי הראה לו. עכשיו מכאן אנחנו לומדים שמרדכי היה מצביא גדול, הוא היה גנרל, מלבד שהוא היה איש הסנהדרין, גם היה גנרל גדול של אחשוורוש, והוא זה שהתחיל להקים צבא בגלות. במשך ה-11 חודשים האלה הוא מתחיל לבנות פיקוד לכל היהודים, על מנת שיהיה להם הנהגה ושילמדו כיצד להילחם נגד אלה שיבואו להרוג אותם. את גם את זה בונים אצל הילדים, את העניין של לא לסמוך על הנס, אלא פה לעמוד על ההשתדלות ועל התושייה שלך באופן ש... אז דרך זה אנחנו גם מדברים על צבא הגנה לישראל, מה זה ההגנה, ולא סתם להרוג ולאבד, אלא להפך, לעשות כפי ש... ופותחים פה... טוב, אנחנו נעצור פה כי יש עד... אז איפה אנחנו יכולים להצטלם?
איפה אנחנו יכולים להצטלם? איפה? אורות החומה?